אנחנו היום נלמד, נתחיל לפחות את ההקדמה למאמר שהוא, אפשר לומר, נדיר בספר הזה של תורה אור, כולל ליקוטי תורה. בכלל, כל המאמרים שיש לנו בשני הספרים הללו, תורה אור וליקוטי תורה, הם כולם מאמרים שאמר אותם אדמו"ר הזקן, אבל לא כתב אותם אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן בעצמו כתב רק את התניא והשולחן ערוך, זה כתב ידו של אדמו"ר הזקן. כל המאמרים שאדמו"ר הזקן היה אומר, היו נכתבים על ידי, זה נקרא הנחות שהניחו, אלה ששמעו את המאמרים ממנו. יש הנחות שונות שכתבו מניחים שונים. חלקם כתב אח של אדמו"ר הזקן, קראו לו רבי יהודה לייב, חלקם כתב הבן של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, חלקם כתב הנכד של אדמו"ר הזקן, הרבי צמח צדק. יש הנחות שונות. יש יוצא מן הכלל, רק בשני מקומות, בכל התורה אור והליקוטי תורה, רק בשני מקומות, יש לנו שני מאמרים קצרים, שעליהם כתוב את הכותרת שזה כתב יד קודש אדמו"ר, נשמתו עדן. וזה כתב יד קודש של אדמו"ר הזקן, זה לא הנחה שכתב מישהו אחר, אלא זה לשונו של אדמו"ר הזקן. זה כתוב מאוד בקיצור, התכנים הם מאוד עמוקים, ואחד מהם נמצא בפרשה שאנחנו כרגע נלמד, פרשת תורמה. הקודם נמצא בפרשה קודמת ובפרשת חיי שרה, שני המקומות היחידים. אז זה מה שאנחנו נלמד היום, את הקטע הזה, את הכתב יד של אדמו"ר הזקן, שבכותרת שלו כתוב ביור לעניין הקרובים. לא נספיק כרגע ללמוד את זה, למרות שזה קצר, אבל ניתן כמה הקדמות שהם יעזרו לנו להבין את מה שכתוב כאן. כדי להבין את השורה הראשונה, אז צריך לתת כמה הקדמות, חלקם ידועות, חלקם צריך לחדד אותם כדי להבין אותם. דבר ראשון, הקדמה הראשונה אנחנו יודעים, מכירים את זה כבר מהרבה מקומות שלומדים חסידות, שיש את המושג שנקרא 10 ספירות. עולם האצילות יש 10 ספירות. מכירים אותם בשמותיהם, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד מלכות. אותם 10 ספירות יש גם בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם העשייה. 10 הספירות כידוע מחולקים באופן כללי לשלושה חלקים. יש את שלושת הראשונים, שהראשי טובות שלהם זה חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. יש את שלושת הבאים, שזה נקרא חגת, חסד, גבורה, תפארת. ויש את האחרונים, שזה נהי, שזה נצח עוד יסוד, יש אחר כך את ספירת המלכות. מה ההבדל בין שלושת החלוקות הללו, שהרבה פעמים קוראים להם בספרי קבלה שליש העליון, שליש האמצעי ושליש תחתון, לפעמים קוראים לזה ראש, תוך וסוף, יש לזה כל מיני ביטויים, אבל תמיד מתכוונים לשלושת החלוקות הללו, חב"ד, חגת, נהי. חב"ד זה, כמו בפשטות, השכל כפי שהוא בתארתו, חגת זה איך שהשכל תלוי, חגת בכללות זה המידות, זה החסד, הגבורה, התפארת, ונהי זה התכלית מה שנקרא, ובכן מה התכלית מכל הלמידה וההתרגשות שיש מלמעלה, איפה זה בא לידי ביטוי. זה באופן כללי החלוקה של שלושת החלקים שמחלקים את כל העשר ספירות. דבר נוסף שצריך לדעת, שלמזל עמדנו הרבה פעמים, שיש הבדל כללי בין מה שנקרא עולם התוהו לבין עולם התיקון. דהיינו, בעולם התוהו גם יש 10 ספירות, אבל בעולם התוהו הדגש הוא, 10 ספירות נקראים נקודות. מה הכוונה נקודות? שם אין התמזגות וחיבור בין ספירה אחת לחברתה. כל ספירה עומדת בפני עצמה. אין שום קשר ושום חיבור. חסד זה חסד נטו עד הסוף, וגבורה זה גבורה עד הסוף וכן הלאה. וזה מה שיצר את המושג המוכר שבירת הכלים, שאין כרגע כאן מקומו להאריך בזה. לעומת זאת עולם התיקון, עולם התיקון זה עולם של התמזגות. דהיינו שכל הספירות יש ביניהם התמזגות, זה בזה. אם יש חסד למשל, אז בחסד עצמו יש את כל העשר. יש את החוכמה שזה בזה, והבינה שבזה, והחסד שבחסד. אנחנו מכירים את זה מספירת העומר שמזכירים 49 ימים, את כל המידות, איך שכל אחד מהם כלול בשני, זה נמצא בעולם התיקון, עולם הצילות, עולם התיקון נקרא, וכאן, כן הלאה, בעולמות שמתחתיו, יש התמזגות בין הספירות. וההתמזגות הוא, היא מאוד בכל הבחינות, דהיינו, לא רק באופן כללי שאני אומר שיש בחסד, חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכן הלאה, אלא גם החלוקה הכללית הזו שאמרנו, חבד, חגת, נאי, יש את זה בכל אחד מהשלושה, את כל השלושה. דהיינו, לדוגמה, אם מדברים על השלושה הראשונים שנקראים חבד, חוכמה בן הדת, אז יש חבד שבחבד, יש חגת שבחבד, יש נאי שבחבד. אם מדברים על החלק השני שנקרא חגת, אז גם בזה עצמו יש את החבד שבחגת, ואת החגת שבחגת, ואת הנאי שבחגת. בכל אחד מהם כלול מהכל ממש מה שנקרא מה שהזכרתי לפני דקה, נכון. ההתמזגות היא מאוד מאוד כללית. ויש את זה בהרבה הרבה אופנים. עכשיו, זה הקדמה אחת שצריך לתת. עוד נקודה חשובה שצריך לתת הקדמה. שבכלל ידוע שבספירות יש, באופן כללי, זה מוזכר הרבה פעמים במאמרים, יש חלק מהספירות שהם נקראים המשפיעים, ויש חלק שנקרא המקבל. באופן מאוד כללי אנחנו מכירים את זה, זעיר אנפין ומלכות. זעיר אנפין זה כינוי לשש מידות, חסד עד יסוד, זה נקרא זעיר אנפין, ומלכות זה נקרא מקבל. אז זעיר אנפין נקרא משפיע, ומלכות נקרא מקבל. וככה זה קיים בכל העולמות, כל השפעה עוברת בצורה כזו, שההשפעה באה מהספירות העליונות, והמלכות הוא מקבל וממשיך הלאה, יותר נמוך וכן הלאה. כדי להבין את היחס בין הספירות הללו, אפשר להיעזר במשל הידוע, שגם זה משתמשים הרבה פעמים, בין רב ותלמיד. כל השפעה בין רב לתלמיד, זה דומה להשפעה של זעיר אנפין ומלכות. אז פה צריך לדעת כמה נקודות שהן חשובות כאן להבנת המאמר. יש כלל שכל פעם שהמשפיע נותן למקבל, אז החלק שהמשפיע נותן למקבל הוא חלק חיצוני במשפיע. כי המשפיע לא יכול לתת את עצמו ממש, כי התלמיד, המקבל, לא יכול להבין. זה עמוק מדי בשבילו. מה המשפיע יכול לתת למקבל? רק את החלק שהוא מודד ומשער, שזה המקבל יוכל להכין. אז מבחינת המשפיע, מה הוא נתן? חלק קטן. מה החלק הקטן הזה הופך להיות אצל המקבל? אצלו זה הופך להיות הבסיס, העיקר, הראש. מה שאצל המשפיע נקרא הסוף, אצל המקבל נהיה הראש. ככה זה בכל סדר ההשתלשלות. ניתן דוגמה של ציטוטים שכתובים בקבלה, מופיעים בחסידות, להבין את הרעיון הזה. למשל, יש ביטוי שכתוב מנהי דזעיר אנפין נהיה חב"ד למלכות. מה הכוונה? מה הכוונה בקוד הזה? פשוט מאוד. בזעיר אנפין, שזה המידות, אמרנו שכל אחד מהם יש חב"ד, חגת נהי. נהי זה בעצם תמיד החלק האחרון, התחתון. מנהי של זעיר אנפין, כשזעיר אנפין בא להשפיע על המלכות, מהנהי של זעיר אנפין, נהי זה החלק התחתון של זעיר אנפין, החלק התחתון של המשפיע, מה זה הופך להיות במלכות? למלכות זה נהיה החב"ד שבמלכות, זה מבחינתו החלק הכי עליון. מה שאצל המשפיע הוא הסוף, אצל המקבל הופך להיות החלק הכי תחתון. או ניקח עוד דוגמה, עוד ביטוי שכתוב, יש ביטוי שכתוב, מתפארת של זעיר אנפין נהיה כתר למלכות. אותו רעיון. תפארת זה יותר גבוה מנהי. תפארת זה הספירה השלישית בחגת, חסד גבורה תפארת. תפארת, שהוא האמצע של המשפיע, מה הוא ביחס למקבל? אז כתוב, תפארת זעיר אנפין, התפארת של זעיר אנפין, מה הוא נהיה אצל המקבל? כתר. אם הנהי של זעיר אנפין נהיה אצל המקבל חב"ד, אז התפארת של זעיר אנפין, מה הוא נהיה אצל המקבל? הוא כתר, הוא כבר למעלה מיכולת הקיבול שלו. ואפילו חסד וגבורה של זעיר אנפין, זה כבר עתיק למלכות, זה כבר מדי גבוה בשבילו. וככה זה הולך כל הזמן בכל, אם למשל כתוב תפארת דאמא, תפארת דאמא נעשה כתר לזעיר אנפין. אמא זה בינה. מה שבבינה נקרא תפארת של בינה, ביחס למה שמתחתיו לזעיר אנפין, זה נהיה כתר לזעיר אנפין. ככה זה בכל סדר העולמות, הכלל הזה, שהחלק היותר תחתון שנמצא אצל העליון, הוא הופך להיות הראש לתחתון. החלק העוד יותר גבוה אצל העליון, הופך להיות הכתר לתחתון. החלק העוד יותר גבוה אצל העליון, התחתון בכלל לא יכול לשער את זה, זה מבחינתו מאוד גבוה.
אמרנו שעל ידי משלים אפשר.
כמובן. עכשיו ניקח עוד הקדמה אחת קטנה, חשובה להבנת העניין. כל תקשורת והשפעה בין משפיע למקבל, בין זיירמפין לנוקבה, או תמיד בין רב לתלמיד, באופן כללי יש בזה שני אופנים. יש מה שנקרא השפעה, קוראים לזה אחור באחור. ויש השפעה שנקרא פנים בפנים. אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, במשל בין רב לתלמיד. אם למשל התלמיד בא לכיתה, כי אין לו ברירה, הוא חייב להיכנס, אחרת יזרקו אותו הביתה. אז הוא נכנס לכיתה והוא מראה, מפגין חוסר רצון בכלל לשבת בכיתה, הוא יושב באילוץ. דהיינו, הוא מבחינתו מה הוא נותן פה לתקשורת, את האחור שלו, הוא בכלל לא בעניין. הוא יושב כאן ממש בלי חשב. אז הרב שרואה קבוצת תלמידים שיושבים ככה, הרב גם כן חייב, אין לו ברירה, הוא צריך ללמד, הוא מקבל מזכורת, הוא צריך לשבת את השעה הזו ללמד. אבל מה הוא ילמד? מה שהוא חייב להגיד, הוא יגיד, יסתכל על השעון כל הזמן, ייגמר הזמן, יגיד שלום וילך הביתה. זאת אומרת, גם הרב מצידו מה נתן את האחור שלו, ומה התלמיד קיבל את האחור שלו, זה נקרא, הייתה כאן השפעה מרב לתלמיד, אבל ההשפעה הייתה באופן של אחור באחור. זה נקרא שזה אירנפין לפעמים משפיע למלכות, וזה נקרא אחור באחור. יכול להיות שההשפעה תהיה פנים בפנים, כמו במשל של רב ותלמיד, אותו דבר. אם התלמיד יבוא לכיתה ויבוא לקבל עם כל החשק וכל ההתלהבות וכל הצימאון וכל התשוקה שהוא רוצה לקבל, אז הרב רואה שהתלמיד הוא כל כך משתוקק לקבל, אז הרב מצידו ייתן את עצמו, גם בזמן שהוא נותן, הוא ייתן את כל הדברים הרבה מעבר לרגיל. יכול להיות שהוא גם ייתן יותר זמן מהרגיל, כי הוא ממש מרגיש כאן שיש מקבל שרוצה לקבל אותו. זה נקרא השפעה של פנים בפנים, באופן כללי. לפי זה כתוב ככה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא השפיע על העולם. קיים עולם, במשך מאות בשנים, אנשים מנהלים עולם, היו כאן מלחמות, והתורה מספרת, עולם שלם מתנהל. אבל כל ההתנהלות הזו שהייתה בעולם, עד מתן תורה, קוראים לזה אחור באחור. ראינו, הקדוש ברוך הוא השפיע על העולם, עדיין לא הגיע התכלית שבשבילו נברא העולם. עדיין זה קדימון לפני התכלית, אז יש עולם, יש התנהלות, יש עולמות, יש אנשים, אבל עדיין ההשפעה הזו נקראת אחור באחור. כשהגיע מתן תורה, הגיע סוף סוף תכלית המטרה של כל בריאת העולם. לכן הפסוק אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, באר מתוך האש. כשמגיע למתן תורה, התורה מתארת, פנים בפנים דיבר השם עמכם. מה הכוונה? עמכם. עם ישראל הם המקבלים. כשהקדוש ברוך הוא התגלה במתן תורה לעם ישראל, זה היה באופן שעם ישראל היה לו צימאון, ספרו את הימים להגיע למתן תורה. והקדוש ברוך הוא מצידו נותן את כל הפנימיות שלו, אנוכי, ענה נפשי כתבית יבית. אז התורה קוראת לפנים בפנים, השפעה הכי פנימית, הכי עמוקה. עכשיו ניתן עוד הקדמה אחת, אחרונה, לפני שנגיע לקרוא רק את השורה הראשונה לפחות. יש לפעמים מצב שהתלמיד מקבל מהרב, הרי תמיד, גם אם התלמיד מקבל פנים בפנים, הרי אמרנו כבר קודם שמה התלמיד מקבל מהרב, רק את החלק התחתון של המשפיע, הוא לא יכול לקבל יותר. אבל כשתלמיד לוקח את הדברים שהרב אמר לו, הוא לומד אותם ומעמיק בהם ועוד ועוד ועוד, יש מושג שנקרא אחרי 40 שנים, אחרי 40 שנה, אז כתוב שהתלמיד יורד לסוף דעת רבו. דהיינו שהתלמיד אחרי 40 שנה מקבל את הרמה הגבוהה של הרב, הוא התחבר לחבד של הרב. המקבל עלה לדרגה כל כך גבוהה. זאת אומרת, הפנים בפנים היה כל כך חזק, לא שהוא נשאר במצב שהוא קיבל רק את הנאי, הוא טיפס וקיבל את החבד. ואז שקורה דבר כזה, זה נקרא בקבלה, שהתלמיד והרב, דהיינו, זעי רמפין מהמלכות, הפכו להיות שווים בקומתם. הם הפכו להיות אותו דבר. ואז כשקורה שהם הפכו להיות אותו דבר, אז מה שהרב מקבל, מה שלרב נקרא כתר, זה אותו כתר גם לתלמיד. בסדר הרגיל, הכתר של הרב, התלמיד אפילו לא יכול, לא יודע על מה מדובר. כי אמרנו הרי שהתפארת של הרב זה הכתר לתלמיד. הכתר של הרב בכלל התלמיד לא בעניין. אבל כשתלמיד מתעלה לקבל את הפנימיות של הרב, אז הוא הפך להיות באותו קומה, עם הרב, אז מלכות וזעי רמפין הפכו להיות באותו קומה שווים, ואז מהו הכתר של מלכות? אותו כתר של זעי רמפין, הכתר של מלכות. זה מה שקורה בעצם במתן תורה, שעם ישראל מתחבר, מלכות עולה כל כך גבוה, ואז היא מקבלת את הפנימיות. אז כל זה היה הקדמה לקרוא רק את השורה הראשונה היום של המאמר. אז בואו נקרא ונראה. סבי את קודש אדמון נשמתו עדן, ביור לעניין הקרובים. כלומר ככה, כשהנוקבה, מה זה נוקבה? נוקבה זה מלכות. מלכות משפיעה לכל העולמות. אבל כשמלכות משפיעה לכל העולמות, לכל העולמות הוא משפיע באילוץ. מה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל כל הגויים, בשביל כל הבעלי חיים? הרי הם לא התכלית הכוונה. הרי מה תכלית הכוונה שמלכות אמורה להשפיע זה לעם ישראל, שהם מטרת הבריאה. לכן כתוב שהנוקבה היא כנסת ישראל. כנסת ישראל נקראת נוקבה. כנסת ישראל מקבלת ממלכות, כי הם תכלית הכוונה. אז שהנוקבה, שזה כנסת ישראל, עומדת פנים בפנים עם זי רמפין, כשהנוקבה מקבלת מזה רמפים פנים בפנים, כמו שאמרנו קודם, לא ברמה של אחור ואחור, כמו שהיה בבריאה עד מתן תורה. אלא כשמתן תורה מה קרה, נהיה פנים בפנים. ופנים בפנים ברמה הגבוהה של פנים בפנים. שהנוקבה מקבל מהחבד של הרב, ושווים בקומתם, אז הם נהיים שווים בקומתם. היינו, הנוקבה מקבלת מהזה רמפים באותו נקודה, ומקבלת גם כן המוחין דעה והרעימה, ואז יוצא שהרב, שזה הזעיר אמפין, והתלמיד, שזה הנוקבה, מקבלים שניהם את המוחין של אבא ואמא, מקבלים שניהם את המוחין של, 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 מה שנקרא, חוכמה ובינה. מה זה חוכמה ובינה לזעיר אמפין בדרך כלל? זה הקטר שלה. זה עכשיו הפך להיות הקטר שלה והקטר של מלכות. למה? כי שניהם עלו, ונהיו שווים בקומתם, זה המשפט שמסתיים. הוא מקבל את גם כן המוחין דאבא ואמא, וכתר אחד לשניהם. והשניהם נמצאים באותו כתר. למה? כי ברגע שהנוקבה, המלכות, המקבל, התלמיד, התעלה לבחינת הרב, אז הוא עומד באופן של שווים בקומתם, אז בעצם נהיה מצב שכתר אחד לשניהם, שניהם מקבלים באותו רמה, שניהם מקבלים באותו אופן, את הגילוי הגדול. זה הכל הבנה ששתי השורות הראשונות מכתב יד קודש האדמו"ר הזקן, המשך יבוא בזה.